שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. תגיד לי סמי, אתה חושב שאולי מישהו מאזין לטלפון שלך?
אז אני הגעתי למסקנה שצריך להתחיל את היום בידיעה שהכל מוקלט, הכל מואזן, כולם יכולים לשים את ידם על כל פריט בטלפון שלי, ולכן צריך להתנהג בצורה מאוד מאוד מסוימת. רק מה? אני לא מתנהג בצורה המסוימת הזו, אני מתנהג כאילו, בסדר, יפרצו לי אז יפרצו ויקחו את מה שיש שם. כי אני חושב שהמחשבה הזאת של כאילו, אני לא אגיד את זה, אני לא, אתה יודע, אני יכול להחליף איתך לפעמים וואטסאפים, אנחנו יכולים לקשקש לרחל על משהו, אז אנחנו לא נרחל על זה כי אולי מישהו יעלה עלינו, היא פשוט כאילו לשתק את החיים שלנו, לא?
תשמע, אתה מאלה שאומרים, אני לא עשיתי שום דבר רע, ולכן אין לי מה להסתיר, ולכן זה בסדר גמור שאני אתנהג בצורה מסוימת, אבל המציאות היא לא בדיוק כמו שאתה רואה אותה. אנחנו רואים את ניר חפץ שהקליט את כל השיחות שלו מכל הכיוונים, אנחנו רואים
אגב,
את...
אגב, לא צריך לעשות משהו רע. אפשר להביך את כל אחד מאיתנו כנראה, אם נכנסים לו לנייד ומפשפשים... וואטסאפים שלו, בשיחות שלו.
אם מוצאים את זה מהקשר, זה גם הצדיק הכי גדול, גם הצדיק הכי גדול אפשר להביך אותו בעניין הזה, אבל כנראה שבעולם המודרני צריך קצת להיות יותר, נקרא לזה ציני, ולהניח באמת שתחשוב על מה שאתה אומר.
לא, זה מלא, אבל אתה גם יכול ללכת ברחוב, ולחשוב שאף אחד לא רואה אותך, ובדיוק יש איזה 80 מצלמות שם, וכל דבר שלך מתועד, כל דבר אפשר להגיע אליו, ואז השאלה, איזה מין חיים אתה יכול לנהל? אז בסופו של דבר, הפרטיות היחידה שלך זה בחדר סגור, מנותק מתקשורת, ומנותק מכל העולם. נראה לי פשוט בלתי אפשרי לחיות כך.
גם לא, גם שם, בסופו של דבר, יגלו דרך, אני לא יודע מה, אתה יודע, מיקום שלך בדברים. אתה יודע שמדינות רבות, ארצות הברית, גם ישראל, בעצם מנטרים את כל השיחות של כל המדינה, של כל האזרחים, 3 חודשים אחורה, דרך חברות הסלולר וחברות הטלפון וכמובן השבק שלנו. וחוץ מהשיחות, הם גם מנטרים ושומרים בעצם לתמיד את המטה דאטה. זה השיחות של למי התקשרת, אולי לא את כל השיחה, אבל למי התקשרת, מי התקשר אליך, איפה היית, המיקומים שלך וכן הלאה, זה שמור. forever, לדיראון עולם, yeah. לכל האזרחים, כדאי שאנשים יזכרו את זה, ואנחנו מדברים על הנושא הזה, כי זה לא מנותק ממה שקורה בעצם בימים אלה, כי חברת NSO, שמפתחת ומשווקת את תוכנת פגסוס, שאימה ניתן כנראה לפרוץ ולהשתלט לכל טלפון סלולרי, היא שוב בחדשות העולמיות, הפעם בשל חשד שמישהו עשה שימוש בתוכנה שלהם, כדי לפרוץ את טלפונים של דיפלומטים אמריקאים, באחת ממדינות אפריקה. אלא שמעבר לסיפור הנוכחי, עולה השאלה העקרונית והשאלה המוסרית, האם ישראל צריכה למכור בכלל שירותים כאלה? אם כן, אז למי יכולה למכור ולמי לא? ואם כבר מכרת, אז האם אתה יכול לפקח על השימוש שבהם? או שזה בעצם קרב שהוא עבוד מראש? לאחרונה התקיים כנס של יועצים משפטיים של החברות בתחום הסייבר ההתקפי הישראלי, ואבי בראלי, הפרשל שלנו, יספר שהסוגיה הזו מורכבת קצת יותר ממה שנראה.
אז זהו, הזכרת את ניר חפץ, את המדינה, הוא ממשיך להעיד בבית המשפט, בשבוע שעבר הוא בכה פעם או פעמיים, וכך כמעט הצליח להפוך את הסיפור הציבורי ממשפט שוחד לסיפור על התנאים שבהם חקרו אותו במשטרה, וכיצד איימו לפגוע במשפחתו, ומה באמת ערכה של עדות כזו. אבל עדויות מרגשות ככל שיהיו על פשפשים, סירחון וחקירה אגרסיבית, לא יובילו לפסילת עדותו של ניר חפץ, כפי שמסביר הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באו. מדוע? אנחנו נשוחח איתו.
שרת הפנים, איילת שקד, פועלת לביטול הגבלת מכסות הבנייה במרחב הכפרי. והתוצאה הצפויה תהיה מתנה של מיליוני שקלים לתושבי הקיבוצים ולמושבים. יהיה יותר בנייה וגם יותר כוח לוועדות הקבלה של היישובים הללו. על פי התוכנית של שקד, פעילות ועדות הקבלה תורחב ליישובים קטנים יותר, המונים 700 ו-600 משפחות. האם זה צודק? אז נשיא האגודה לצדק חלוקתי טוען שבוועדות מסננים את מי שאינם דומים להם. אנחנו לא נורא מופתעים מזה. כתבת הנדלן, עדי כהן, תהיה איתנו ותרחיב על הסיפור הזה שמסעיר את הקיבוצים וגם את מי שגר לידם. אנחנו מתחילים. שלום לאבי בראלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
הפרשן הבכיר שלנו. תשמע, אנחנו רוצים לדבר איתך על משהו קצת עקרוני. בתחום של הייצוא של נשק וייצוא סייבר התקפי וכל הדברים הנחמדים האלה שישראל מצטיינת בהם ומכניסה הרבה מאוד כסף מהפעילות הזו. ברמה היסודית, אם אתה מוכר עכשיו רובה לאיזושהי מדינה, ואחר כך המשתמשים ברובה רואים אותם באיזשהו קטע של וידאו, נכנסים לאיזשהו כפר, אולי באפריקה, אולי במדינת עולם שני ושלישי אחרת, ויורים באנשים. מה האחריות של מדינת ישראל שיצרה את האוזי או את הגלילון הזה?
זו השאלה שבכל העולם מתחבטים בה. מתקשים עדיין להתמודד איתה, אבל בכל מה שקשור ללואו-טק, לנשק המסורתי נקרא לזה, שאנחנו מכירים, האמצעים היום יחסית, אמצעי המניעה נקרא לזה, יחסית ברורים. כלומר, אתה מראש כבר יודע היום למי לא למכור, זה יחסית קל. קשה מאוד לנייד היום נשק קל או נשק כבד מלקוח קצה, שאתה כמובן יודע מי הוא, לבין לקוחות משניים. אלה דברים שכבר כמעט לא קורים. כשאנחנו רואים נשק ישראלי שמשתמשים בו במקרים של, מקרים לא נאותים בעולם, מדובר כבר בנשק שנמכר לפני שנים, ולא בהכרח בנשק חדש. השאלה היא מה קורה בעולם החדש? מה קורה עם טכנולוגיה שאנחנו מייצרים?
בדיוק, אז אנחנו מדברים על סייבר התקפי, אנחנו הזכרנו פה בפתיח את NSO, ששוב פעם מוצא את עצמם בחדשות העולמיות, אפילו יותר בישראל במידה רבה, עם סיפור על איזה כן או לא פריצה באפריקה לטלפונים של דיפלומטים אמריקאים. אמרת דיפלומטים אמריקאים, אז אמרת דברים שלא אמורים לקרות. במה זה שונה אם זה מערכת סייבר שנכנסה לארגז ונשלחה שרתים ותוכנה בפנים מאותו רובה שדיברנו עליו הרגע?
אז כאן יש כנראה אלמנטים שהיום כן מאפשרים שליטה מרחוק, או מאפשרים איזשהו בקדור במקרה קיצון. זה מאוד קל, נכון, להעביר את זה הלאה, אבל בה בעת יש אפשרות למפתחים ולמתחזקים של התוכנה לעקוב אחר שימוש שנעשה בתוכנה שלהם. כאן היה מצופה באמת מאותן יצואניות לעקוב באופן רציף אחרי השימוש, להיות עם היד על הדופק, ובמקרה של שימוש לרעה או הפרה של תנאי השימוש, להשבית תוכנה או לפחות לידע בדבר השימוש הפסול את הרגולטורים, את
האחראים. אבל זה העניין, אבי, אנחנו, אתה יודע, יש פה תעשיות ביטחוניות שפועלות כבר עשרות שנים, מייצאות כלי נשק מסוגים שונים, אמל"ח מסוגים שונים, והשאלה היא, האם לחברות האלה, תעשייה ביטחונית, תעשייה צבאית, תעשייה אווירית, רפאל וכו', יש יכולת לשלוט על מה עושים עם הנשק הזה, והאם בעולמות החדשים, בעולמות של הסייבר, שהם יותר נקרא לזה תוכנה וחומרה וכדומה, יש דרך לשלוט יותר טוב מאשר בנשק שהוא באמת אמצעי לחימה פיזי?
זה הופך להיות קשה הרבה יותר. השליטה היא פונקציה של תכנון מוקדם. כלומר, כבר שאתה מייצר, כבר שאתה מפתח את התוכנה, מפתח את המוצר, אתה יכול לכלול בו או להרכיב בו אלמנטים מסוימים שמאפשרים לך קליטה מאוחרת יותר. אבל נכון שבעולם של היום, זה הרבה יותר דיגיטלי, הרבה יותר נייד, נגיש, חסר גבולות. קל יותר לנייד דברים, קל יותר למכור, קשה הרבה יותר לעקוב ולפקח. זה חלק מן האתגרים שאיתן מתמודדות כל המדינות היום בעולם.
אבל רגע, שנייה, נגיד רובה, בוא ניקח אוזי בזמנו. מכרת אוזי למדינה מסוימת, אין לך שליטה על איך האוזי הזה מתגלגל, איזה ידיים הוא מגיע, איזה אינטרסים הוא משרת. השאלה אם בתחומים של סייבר, יש לך את היכולת איכשהו בסופו של דבר לעצור את זה?
זו שאלה טכנולוגית, ותלוי את מי שואלים ותלוי באיזה תוכנה מדובר. יש תוכנות, זה מפורש, שאומרים שכן קיימת בהם אפשרות שליטה מרחוק, וכן קיימת אפשרות לנטר בזמן אמת את השימוש שנעשה בה. יש תוכנות בהחלט שלא. ובמקרים שלא, אתם צודקים, זו בעיה, זו בעיה. והשאלה היא רק איך מצמצמים את הסיכון. צמצום הסיכון נעשה באמצעות, אתם יודעים, לקחת מה שפחות סיכונים בזהות מי שאתה מוכר לו, את אותה תוכנה, ואנחנו יודעים בדיוק שיש לקוחות שאיתם אתה יכול להתמודד ועליהם אתה יכול לתמוך, ויש לקוחות שהדבר הזה מסוכן הרבה יותר, והדברים שאנחנו נתקלים בהם בתקופה האחרונה, והעדויות שאנחנו נתקלים בהם בהן, באחרונה, בכל הנוגע ל-NSO, כמובן נוגעות בלקוחות שמראש יכולת לחזות, שלא מדובר בשוויץ, נקרא לזה ככה.
אוקיי, אז בעצם, אם אני יכול לקחת את זה צעד קדימה, אתה אומר שמאחר ו אפשר אולי במקרה של סייבר התקפי, בואו נתמקד בעניין הזה לרגע, לבוא ולהגיד, חבר'ה, אנחנו ניתן רישיונות ייצוא רק למערכות שכוללות באמת יכולת שליטה שלנו, גם ברמה של הפסקת השירות, במידה ואנחנו רואים שהוא פסול, גם ברמה של מעקב על השירות, אי אפשר לעשות את זה עם אותו רובה שדיברנו, אפשר אולי לעשות את זה טכנולוגית עם זה, אז בוא נאשר ונייצר רק מערכות שבאמת יש את הדברים האלה, בשונה ממה שקורה היום, שבעצם בוא, מייצאים פחות או יותר כל דבר שיש לו ביקוש.
זה לא יחתוך את המחירות לפחות בחצי, איתן?
יחתוך את המחירות בחצי יכול להיות שזה ראוי מבחינה מוסרית, הרי אנחנו פה בדיוק באיזשהו דיון לא קל של מצד אחד כמה כסף אתה מכניס ומצד שני באיזה תנאים אתה עושה את זה ומה אתה לא עושה, איזה דברים אתה לא עושה. ישראל לא מוכרת פצצות אטום, אני ככל הידוע לי לפחות, למרות שעל פי פרסומים זרים יש לה כאלה. הפסדנו מזה כסף? אני מניח שהפסדנו איזה מחירה אחת או שניים של פצצות אטום, לא היינו רוצים למכור אותה, אנחנו לא עושים את זה.
יש כאן שתי שאלות מקדימות שצריך לשאול. א', למה בכלל המדינה רואה בייצוא נשק ערוץ הכנסה? או האם המדינה צריכה לראות בייצוא של נשק ערוץ הכנסה בשנים הקרובות או בשנים הרחוקות יותר? זו שאלה שצריכה להישאל. אנחנו מפתחים לצורכנו, זה בסדר, אבל הטיעון שבא ואומר אם לא יהיה ייצוא לא נוכל לפתח לצורכנו, הוא טיעון שצריך להיבדק, הוא טיעון שצריך להיבחן. הוא לא נעשה, הטיעון הזה לא נבדק עד היום, ואנחנו יוצאים מתוך איזושהי נקודת הנחה שתעשייה של ייצוא נשק היא מחויבת המציאות, ולא היא, דבר ראשון. דבר שני, צריך לקחת בחשבון את העובדה שהעולם באמת משתנה, ומה שאנחנו מדברים עליו היום, או על רגולציה שאנחנו מדברים עליה היום, לא תהיה בהכרח אפשרית או נכונה בעוד 10 ובעוד 20 שנה. שאלה אם באמת אפשר לחסום ייצוא של נשק או ייצוא סייבר התקפי. ואנשים שאיתם אנחנו משוחחים בתעשייה הזאת אומרים שזה לא משנה מה אנחנו קובעים היום, בעוד 10-20 שנה הנושא הזה, התחום הזה יהיה פרוץ לחלוטין, יהיו כבר חברות, זאת אומרת היכולת להגביל ייצוא על ידי מדינה שהיא אורגן מאוד מאוד מוגבל כמעט לא יהיה אפשרי. נו, אז מה אם המדינה מכילה תקנות, ישראל מכילה תקנות כאלה או אחרות? תמיד אתה יכול לפתוח חברה בקפריסין או לפתוח חברה שרשומה בהונג קונג או במדינה אחרת ברחבי תבל, ירשום את הפטנטים שמה ומשם ייצר ייצור.
תמיד יהיה אפשר לעקוף את הדברים האלה. בוא נסיים בעוד שאלה, למעשה עקרונית גם, זאת אומרת, שמעת על כנס שהתקיים עם של יועצים משפטיים בתחום הסייבר והייצוא הביטחוני, ועולה משם שאלה נוספת, מרגע שישראל אישרה תוכנה או מערכת מסוימת, והיא נמכרה לצד פלוני, האם יש איזושהי מחויבות של מדינת ישראל להגן על היצואן מרגע שהוא הסתבך קלות, או ששמו השתרבב בטובתו או שלא בטובתו באיזושהי פרשה שהוא קשור או לא קשור אליה? אנחנו מדברים על זה כי חברת NSO, זאת שכל כך הרבה בחדשות, בעצם במידה רבה חייה תלויים בהאם היא תישאר בתוך הרשימה השחורה שהאמריקאים שמו אותה, או שמדינת ישראל תצליח לשכנע אותה להוציא אותה משם. והשאלה היא, מה המחויבות של מדינת ישראל כלפי מערכת נשק שהיא אישרה ופיקחה על השימוש שלו?
קודם כל, אם נצא מנקודת הנחה שבאמת מערכת הנשק הזאת, מערכות הנשק שאיתה NSO יוצאו באישור, בדיוק לפי הנדרש ולפי הפיקוח ולפי כל הכללים, אם נצא מנקודת הנחה כזו, אז השאלה נכונה, שאלה במקומה, שגם תלויה, אבל מה עומק הייצוא הזה, או מה עומק המעורבות של המדינה בהליך הייצוא הזה, האם מדובר במשהו שממשלת ישראל בקריצת עין או אפילו יותר מזה אפשרה כחלק מאתנן עבור כינון יחסים לא רשמיים כאלה או אחרים, או שסתם מדובר באיזושהי עסקה פרטית ש-NSO ביקשה לה אישור. זאת אומרת, לפי עומק המעורבות אנחנו צריכים לקבוע מה תהיה עומק המחויבות של ישראל. בשנים עברו אנחנו יודעים שממשלת ישראל כן סייעה מאחורי הקלעים לחברות שנקלעו לקשיים בגלל מחירות כאלה או אחרות שנעשו במסגרת G2G. זו בהחלט סוגיה. אין ספק של-NSO יש קייס, ככל שהיא באמת יצרה את אותן מערכות, כחלק מתוך איזושהי עסקת חבילה מדינית.
יפה, אז נושא שלא נפתור פה כמובן, אבל מרתק, ואתה יודע, קשור להרבה מאוד פרנסה של הרבה מאוד אנשים. תודה רבה, אבי ברלי.
תודה לכם, ביי.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום, סמי ואיתן.
שלום שלום.
הפרשן המשפטי שלנו, אנחנו מדברים על החקירה, חקירה נגדית בעצם של עד המדינה ניר חפץ. היא התמקדה מהרגע הראשון בתנאי מעצר שלו, בחקירה שהוא עבר, בתרגילי החקירה הבעייתיים, וזה מעורר את השאלה האם בסופו של דבר, העובדה שהיו שם תנאי חקירה לא פשוטים, יביאו לפסילת העדות שלו, לפסילת הראיות והקלטות שהוא מסר נגד הנאשמים?
קודם כל צריך לומר שלפי הדין הקיים, הסיכוי שזה יקרה קלוש מאוד, וזה מצריך תקדימים שנדמה לי שאנחנו עוד לא נמצאים בהם. וזה נובע מזה שניר חפץ הוא לא הנאשם, אלא הוא עד. הוא נמד מדינה, אבל עד במשפט. הפסיקה בישראל לחובבי סדרות אמריקאיות בלשיות ומשפטיות, הפסיקה בישראל לא דומה לפסיקה בארצות הברית, שבה קיים מושג שנקרא דוקטרינת פירות העץ המורעל. פירות העץ המורעל זה אומר שאם השגת ראייה מסוימת בתוך פגיעה בזכויות מהותיות, או הפרה של חוקים כמו הזנת סתר, פגיעה בפרטיות, אז כל הראיות, כל שרשרת הראיות שנבעה מההפרה הזאת, כולה פסולה, וצריך לחקור את כל התיק מחדש.
עד כדי פסילת כתבי אישום מתחילתם ועד סופם.
לגמרי, כולל שחרור רוצחים וקריסת תיקי משפחות פשע למיניהם. אנחנו לא שם. הפסיקה בישראל, שפסק הדין הידוע ביותר בתחום הזה, הוא פסק דין שנקרא איסחרו, קבעה שכאשר פוגעים בזכויות מהותיות של נאשם לא עד, אז בית המשפט יפסול את הראיה שהושגה כתוצאה מפגיעה כזו. בדרך כלל, וזה גם היה המקרה באותו פסק דין איסחרו, בדרך כלל מדובר בהודעה של נאשם.
אבל למה עושים את ההבחנה בין עד ובין נאשם? הרי אני יכול עכשיו ללחוץ על עד מסוים, הוא יכול לתת לי את כל מה שאני מבקש. יש פה טעם לפגם?
זה דברים שונים. כשאתה חוקר את הנאשם, אתה בדרך כלל רוצה להשיג את הראיות המפלילות, ואתה יודע שהאיש, אם תשבור אותו, הוא יודע. ולכן יש חשש מטקטיקות פסולות בחקירה, ומשימוש בכל מיני כלים לא ראויים על ידי החוקרים, ולכן בית המשפט החליט שהסנקציה תהיה הפסילה של הודעה של נאשם. זו סנקציה שאגב, מי שמשלם עליה זה אנחנו כחברה, כי מה שיכול לקרות זה שאדם שהוא באמת אשם ברצח או אשם בעבירה חמורה אחרת יצא לחופשי בשם האינטרס הזה. עכשיו, יש בזה כמובן היגיון, כי אם אתה מפעיל אמצעים פסולים, אתה עלול גם להוציא מאנשים הודעות שווא. אבל עד זה לא אותו דבר, והחשש הוא גם שאם אתה תפסול עדות של עד, ההשלכות תהיינה השלכות רוחב כל כך גדולות שלא אנחנו, ואגב אנחנו לא שיטת המשפט היחידה, האמריקאים הם הקיצונים, לא אנחנו, לא אנגלים, לא אוסטרלים, לא הקנדים, פוסלים את כל הראיות שנגבות כתוצאה מתרגילי חקירה נגד עד.
עם כל הכבוד, לפני שבכלל מגיעים לזה, ואולי זה הערך המוסף שלך כמשפטן, אבל קצת פשפשים, קצת קשה, בכל זאת חקירה, בכל זאת בשלבים הראשונים הוא ודאי נחקר גם בעזרה או באיזשהו סיטואציה שלא ידעו בדיוק מה חלקו בסיפור הזה. בסוף הוא עשה הסכם עד מדינה על מנת שהוא לא יקבל בעצמו אישום כזה או אחר. כל זה נשמע לי קצת, איך נקרא לזה, פריבילגי, מה, בסיפורים יותר פשוטים של חקירות רגילות, סמים, שוד, תיקח לזה מה שאתה רוצה. אנשים לא יושבים ומדי פעם מותקפים על ידי פרושים פעם אחת, ופעם שנייה על הטענה שלו, של ניר חפץ, שפגעו במשפחתו, בגלל שהמאהבת שלו עברה במסדרון, סליחה, הוא החליט לעשות את מה שהחליט לעשות עם המאהבת. זה לא באמת בעיה שלנו כחברה.
שאלה הראשונה שלך, חקירה זה באמת לא בילוי בספא במלון 5 כוכבים איפה שלא תרצה. לא מחכים לך עם שטיח אדום ויין בכניסה, אלא זו חוויה לא נעימה. לא שצריך דווקא פשפשים או סירחון או כל מה שניר חפץ מתאר, אבל ניר חפץ גם מתאר בצורה מאוד ציורית ויפה כמעט כל דבר בעדויות שלו, אז הוא גם מתאר את החוויה הזו בצורה מרשימה, שגם משרתת את האינטרסים שלו בטווח הארוך יותר, כי ניר חפץ כבר אמר שהוא מתכוון להגיש תביעת נזיקין נגד המדינה, וכל מה שהוא עבר שם, ככל שזה יצויר בצורה קשה יותר, אז זה יעזור לו בתביעה שלו. אני לא חושב שהפשפשים, הסירחון, עד כמה שלא היינו רוצים לראות את הדבר הזה, יש לזה איזושהי משמעות במשפט. לגבי תרגילי חקירה קצת יותר מורכבים, כמו סיפור המאהבת הזה, יכול להיות שזה מסוג תרגילי החקירה שלא צריכים לנקוט, במיוחד אם זה נעשה על ידי זה שלא הייתה סיבה לחקור אותה, והיא הובאה בתואנות שווא, וכל האירוע נעשה כדי להטל בו. כל זה כבר משהו שהוא גבולי, אבל מכאן ועד לפסילת העדות שלו, אני חושב שאנחנו רחוקים. יש תרגילי חקירה הרבה יותר מרחיקי לכת שלא יובילו לפסילת עדויות, להבדיל מנאשם, פה מדובר בעד, מה גם שבסופו של דבר גם ניר חפץ בעדות שלו בבית המשפט אומר שהוא הבין מה קורה, היה לו עורך דין צמוד, ירון קוסטליץ' שייעץ לו, גם עורך הדין שלו ידע על תנאי החקירה, אף אחד שם לא, הם התלוננו על תנאי החקירה, אבל אף אחד לא אמר שזה מגיע לרמת אי חוקיות כזאת שהאיש לא יכול לעמוד בתנאי החקירה האלה, וגם בסופו של דבר הוא חתם על עד המדינה אחרי שהוא יצא מהמעצר, מרצונו החופשי, כי הוא עשה את החישוב שלו, מה טוב לו, מה הוא יכול לתת ומה המחירים שהוא יכול לשלם, וקשה לראות איך הסכם עד המדינה הזה או הראיות שאחר כך המשטרה השיגה מכוחו אפילו קרובים להיפסל, לפחות מהסיפור שאנחנו יודעים עד עכשיו.
כן, תשמע, יש פה עוד התפתחות מעניינת בסיפור הזה, כי שר המשפטים בכבודו בעצמו, גדעון סער, מנסה לקדם איזושהי הצעת חוק שתוביל לפסילת עדויות או ראיות שיושגו תוך פגיעה בזכות להליך הוגן של נאשם או עד. וזה קצת לא מסתדר עם זה שגדעון סער רוצה לסלק את נתניהו מהזירה הציבורית, ובטח אולי זה לא טוב לו.
זה רטרואקטיבי, זה לא יפעל ממילא.
כן, זהו, זו השאלה. אז השאלה אם באמת, אם הדבר הזה עובר, זה לא אמור איכשהו להשפיע גם על המשפט, גם אם זה יהיה רטרואקטיבי?
זה, קודם כל, זו שאלה טובה אם הדבר הזה יעבור, ואיך הוא יעבור, ובדיוק בגלל שיכולה להיות כאן נגיעה ישירה על העדות של ניר חפץ, אז החוק הזה, כלשונו, יכול להיתקע בכל מיני דרכים.
כן. זה בעצם מהלך שמעגן את הלכת יששכרוב, שדיברת עליו קודם, בחוק, והוא מרחיב אותו על כל סוגי הראיות, כולל גם על עדים, לא רק על נשמים.
נכון, נכון. זה מקרב אותנו הרבה יותר לגישה האמריקאית. השאלה היא באמת אם יחליטו להכיל את ההוראה הזו מכאן ולהבא, עוד סעיף שצריך להחליט אם להכניס בתוך החוק הזה או לא, או שהוא יכול גם על עדויות שנקבו בתיקים מתנהלים. זה משהו שבדרך כלל צריך להחליט אם לכתוב בחוק או לא. כלומר, גם אם יחליטו לקדם את החוק הזה, אז יצטרכו להחליט האם הוא יחול על ההליך של נתניהו ובעצם על העדות של חפץ, וגם אחרי זה, עדיין החוק הזה מותיר שיקול דעת לבית המשפט אם להחליט לפסול את הראיה, וגם את כל שרשרת הראיות שנקבעות ממנה. אני חושב שאומנם יש לו מעט תקדימים שנקבעו סביב תיקי האלפים, אבל להגיד שזה המקרה שממנו צריך להתחיל לפסול את כל הראיות ואת שרשרת הראיות שהוסקו, אם בכלל הייתה כאן הפרה של זכויות נאשם מועד, גבולי.
כן, טוב, אז בוא נחזור לתיק עצמו ולשאלה האחרונה בהחלט, כי אתה צריך לחזור לשיעור שלך. לאחר השבוע שעבר, מה בעצם למדנו ברמה המהותית? נעזוב רגע את הפשפשים ואת הסירחון, כי הסירחון הפוליטי והעסקי שעולה הוא הרי גבוה יותר מהסירחון הפיזי של בית המעצר. מה מצבו של נתניהו לאור השבוע שעבר ומה צפוי השבוע?
חפץ בגדול חיבר את נתניהו בשני התיקים המרכזיים שבהם הוא העיד, תיק 4000 ותיק 2000, לסיפור העובדתי שבו נתניהו רוצה לשלוט בתקשורת, מוכן לעשות כמעט כל דבר, וגם מבין, אם ניקח רגע את תיק 2000, הוא מבין שמוזס יש מה להציע לו. אגב, בעיניי באופן ברוך היה צריך גם להיות כאן תיק הגבלים עסקיים, לראות הגבלים עסקיים בשיחות בין נתניהו למוזס שהוחלט.
הפשלה של מנדלבליט שלא רצה להתעסק בזה, לא יודע למה.
ממש, המציאות העובדתית שחפץ מתאר משני הצדדים נראית כמו עבירה כזאת, כמו תיאום כמויות בין שני מתחרים.
קרטל.
ומכאן אנחנו עוברים לשלב החקירה הנגדית, שכנראה הוא תמשיך לדבר על אופן שבו ניר חפץ חתם על הסכם עד המדינה. אנחנו נרחיב בהסכם הזה בימים הקרובים של העדות, אבל נעבור לשלב הבא שבו אני מניח שהסנגוריה תנסה להראות פערים ואי דיוקים בין האופן שבו ניר חפץ מתאר את הדברים, וגם תנסה לברר מה באמת נתניהו לכאורה יודע על, על מה שניר חפץ עושה, פרט פרט, ממש מקרה מקרה, כי גם ניר חפץ למשל בקטעים מסוימים בעדות שלו, למשל אומר, העברתי מסר לנתניהו, נתניהו שתק. למשל, כשנתניהו שלח מסרים ב-2009 לנוני מוזס, אני יכול לשלוט בכמויות של, של ישראל היום, אז מוזס אומר, אל תגיד כלום, וכשאני חוזר לנתניהו, נתניהו שותק. צריך לפרש את השתיקה הזו.
To be continue, מה שאני
כן.
כן. ממש כך.
יפה.
תודה רבה.
דור באום, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לעדי כהן.
שלום איתן וסנדר.
שלום.
את הנדלן שלנו, אנחנו רוצים לדבר על שרת הפנים איילת שקד, שפועלת להסרת המגבלות על בנייה במרחב הכפרי, כלומר מושבים וקיבוצים, ובמקביל היא רוצה להרחיב את המוסד המאוד שנוי במחלוקת של ועדות קבלה ליישובים. מאיפה זה מגיע כל העניין הזה?
יש לובי מאוד חזק מצד התנועה הקיבוצית ובכלל מכל נציגי ההתיישבות הכפרית בחודשים, בשנים האחרונות, שבאים עם טענה של הילדים שלהם אין יותר איפה לגור לבנים והבנות הממשיכים. נכון להיום יש מכסות בנייה, מגבלות על כמות יחידות הדיור שאפשר לבנות בכל מושב או קיבוץ, שיש כמה אג'נדות מאחורי זה שהמדינה קבעה, גם שמירה על על שטחים פתוחים, וגם שמירה על איזשהו אופי כפרי חקלאי שיצדיק למעשה גם את הקרקעות ההיסטוריות שאותם מושבים וקיבוצים.
כלומר, לא להרים מגדלים באמצע הקיבוץ.
כן, לייצר פה גם איזשהו מאזן. לצד זה יש מאבק מקביל של צפיפויות. המדינה היום הולכת לכיוון של בנייה יותר ויותר צפופה. התוכנית שקובעת את הדבר הזה נקרא תמ"א 35, שגם שם יש איזשהו קול זעקה מאוד חזק מצד המושבים והקיבוצים. לאחרונה היה הדיון, ואיכשהו המגזר הכפרי נשאר בחוץ, שזה עוד צעד שהילד שקד בא מאוד מאוד לקראתם. היום בעצם מה שהיא באה ועושה זה לבטל את המכסה הזו של כמות יחידות הדיור שהם יכולים לבנות, כשלצד זה יש את הצפיפויות שבעצם לא עודכנו שם, מה שאומר שעד שזה לא יעודכן, הם יכולים לבנות שם כמה שהם רק רוצים, ובאיזה אופן, בין אם זה וילות על חצי דונם, כמו שקורה גם היום בחלק מהמושבים.
אבל אני לא מבין את המצב המשפטי הבסיסי. השטח בקיבוצים ומושבים לא שייך לתושבים. הוא שייך למינהל, הוא שייך למדינה, הוא שייך למי שזה לא יהיה. זה שהטיעון המרכזי זה של הילדים ולנכדים, אין איפה לגור, אז סליחה שאני אומר את זה, אבל למי שגר בדירה בראשון לציון, גם כן על הילדים ולנכדים אין איפה לגור, והם לא רצים לעירייה לבקש עוד קומות למעלה, למרות שתיאורטית ודאי אפשר היה לעשות את זה. זה תלוי בטאבה וזה תלוי בכל שאר הדברים, והטיעון אפילו לא מתחיל. אז גם הקרקע לא שלהם, גם הזכויות לא שלהם, בסוף הם מפשירים שם זכויות, אני לא יודע מה, קרקעות חקלאיות או מה שזה לא יהיה, ומאיזה נקודת מוצא כמעט מוסרית, הם יוצאים שמגיע להם לילדים איפה לגור אצלהם במושב, בזמן שלכל אזרח אחר לא מגיע אצלי בבניין או אצלי בגינה או אצלי בעיר.
תראה, זו, הטענה מצידם זה שיש להם שטח משבצת שבתוכו הם יכולים לבנות, וזה הגבולות היחידים שהם יכולים להתרחב לתוכם.
אבל זה לא שלהם, בסדר, אז שיצופפו שם.
הם כן חוכרים את זה היסטורי.
בסדר, אבל שיקימו מגדלים שם, או כל צפיפות אחרת, זה לגיטימי. למה זה אמור ללכת לילדים שלהם ולא להימחר במחירי שוק?
בדיוק, ובאותו דבר, אתה יכול להגיד גם אם המדינה אומרת שמבחינתה זו תפיסה, למה זה לא קורה גם בדירות עמידר, שהם גם איזשהו נכס של המדינה שאין שם שום פתרון ומענה לבנים ובנות ממשיכים בדירות האלה.
כן, העניין הוא שלא רק שזה נעשה, גם יש פה אפילו החמרה של המצב, כי היום החוק מתיר קיומם של ועדות קבלה בנגב, בגליל, בגולן, רק ביישובים שיש בהם עד 400 משפחות, ועכשיו השרה שקד רוצה להגדיל את זה גם ליישובים שיש בהם 600-700 משפחות. כלומר, ייתנו להם לבנות יותר וייתנו להם לסנן יותר. אז זה בכלל אומר שליטה מוחלטת בשאלה איך היישוב מתפתח ומי יגור בו.
בעצם עשו כאן שני צעדים משלימים לביטול מכסת הבנייה. אחד זה הרחבת מוסד ועדות הקבלה, מוסד שהוא גם ככה שנוי במחלוקת, איך ב-2021 עדיין יש את הכלי הזה שמאפשר סינון בכניסה למושבים וקיבוצים. בעצם השרה שקד באה ואומרת שהדבר הזה יכול להתקיים גם במושבים גדולים יותר, כשהרעיון אגב, שזה יהיה, שזה כן יותר במושבים וקיבוצים קטנים, זה כדי כן לבוא לקראת אלו שרוצים חיים קהילתיים עם איזשהו בסיס תרבותי משותף, וזה בעצם לוקח איזה צעד קדימה שהוא משמעותי.
אני לא מבין איך מלכתחילה יש נקודת מוצא כזו שאפשר לעשות את זה. זאת אומרת, מה? את מבינה מה אני אומר? קיבוץ פלוני יגיד, אני לא רוצה ערבים, אני לא רוצה חרדים, אני לא רוצה... מה נעשה את זה? אני יודע מה, לא רוצה
מזרחים,
אשכנזים
וכן הלאה. תשמע, למועדון לילה אתה לא יכול להפלות לשעתיים.
ובכל זאת מפלים.
בכל זאת מפלים בצורות עקיפות, אבל לפחות זה לא על הנייר. אין שם ועדת קבלה בכניסה למועדון לילה, עם הצבעה ברוב מי ייכנס ומי לא ייכנס. זה הזוי, איך זה מסתדר בכלל עם החוקה של מדינת ישראל?
כי עקרון החוק הזה, מה שיבוא קיבוצים והמושבים יגידו, קובע כל מיני חוקים שאסור להפלות על בסיס דת, גזע, מין וכולי. אבל כן, יש שם כל מיני פרצות בחוק הזה שהן מאוד בעייתיות. יש שם למשל סעיף של אי התאמה חברתית. על הדבר הזה יש לא מעט מקרים שאנחנו שומעים עליהם, שגם אימהות חד-הוריות שלא מתקבלות, משפחות שיש בהן ילדים עם מוגבלויות.
אבל למה סמי שגר ברחוב הזית 15 באחד מפרי הפרוור של תל אביב, לא יכול להתאחד עם שאר תושבי הרחוב ולסנן אותם גם כן?
שאלה טובה.
אז התשובה היא כי זה לא חוקי, זה אפילו לא, זה אפילו לא עושה שכל. אבל 500 מטר משם, מישהו, איזשהו יישוב מאוגד היסטורית כקיבוץ או כמושב, וכן מותר לו לעשות את זה, זה עזוי.
הבעייתיות בזה ברורה. המדינה באה ואומרת, בזה שהחוק הזה קיים עד 400 משפחות, שבאמת להתיר חיים קהילתיים ביישובים שהם קטנים, עם צביון מאוד מסוים, ברגע שזה הולך גם ליישובים גדולים יותר, הבעיה הרבה יותר גדולה. אני חושבת שיש בזה עיוות גם ככה.
אני לא מבין את ההפרדה בין 500 או 650 משפחות ביישוב. אם משהו פסול ברמה המוסרית, העקרונית, החוקית, נקרא לזה, תקראי לזה, אני לא יודע מה, דמוקרטית, אז מה זה משנה? 600 איש זה כן בסדר?
תראה, היום זה חל בנגב, בגליל ורמת הגולן, שזה קיים שם כאיזשהו תמריץ כדי להביא לשם עוד משפחות. מעוות, כן, זה מעוות. אבל זה היום החוק.
לאן זה ילך? בטח יתנגדו לזה מהקשת המזרחית ועד אני לא יודע מי.
ברור, דבר כזה גם יכול להגיע עכשיו לבגץ, ואני מניחה שזה
גלגולים. חייב להגיע לבגץ לבירור יסודי. אני לא רואה שום אפשרות אחרת.
דבר נוסף, לצד ועדות הקבלה, מה שנעשה פה זה להכליל לראשונה את הקיבוצים והמושבים בחוק פיצול דירות, מה שזה אומר, החוק הזה שעכשיו מקודם בצורה אינטנסיבית, בעצם אומר שכל בית פרטי יכול להוסיף שטח של 45 מטרים, ולפצל אותם ליחידה נפרדת, מתוך איזושהי אג'נדה של להוסיף היצע של דירות קטנות, ודירות שאפשר להזכיר אותן הלאה. ובעצם הדבר הזה מצטרף עכשיו גם למגזר הכפרי, בנוסף לשאר המתנות ששקד נותנת להם פה.
כן. טוב, האמת שיש לי כבר בגץ בעניין הזה. בגץ מאוד מוכר בשם בגץ כעדן, שפעם באמת בגץ קבע שמדיניות אחרה של קרקעות ליהודים בלבד, מהווה אפליה אסורה שפוגעת בעיקרון השוויון. זה לא בדיוק ועדת קבלה, אבל זה כן עוסק בשאלה האם אתה יכול ללכת על מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים, ובאמת סלקציה בכניסה ליישובים. טוב, זה ייגמר בבגץ, עדי.
זה ייגמר בבגץ, ואתה יודע, השאלה המרכזית שנותרה בסיפור הזה, סמי, זה למה אתה לא ראית את זה בא לפני 20 שנה, במקום לקנות דירה, לא קנית מושב באחד ממושבי המרכז.
מי אמר לך שלא קניתי מושב? אני לא מדווח לך על כל העסקאות שאני עושה.
קנית מושב ולא סיפרת?
מושב, קיבוץ, יש לי כמה
נכסים. אתה יודע, יש 10 דונם בחלקה הראשית, 20 דונם בחלקה ב', 30 דונם בחלקה ג'.
פירוט הנכסים מיד לאחר האינטרסנטים. עדי כהן,
תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
חן חן, סמי גם לך.
ותודה רבה גם למאיה בניסן שעורכת אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום שלום.